שלום רב לאוהבי תורתך ואין לאום המכשול. אנחנו נושא שלנו, השיעור שלנו היום הוא נזק בדירה שכורה. אנחנו מדברים על מקרה כזה שבו דיירים שגרים בדירה שכורה. הם באמצע הלילה שמעו איזה רעש חזק מאוד. באו בדקו, ראו שהתריסים של הדירה נשברו. גם כנראה עוד נזק נגרם. וזהו, נגרם נזק. הם לא יודעים בדיוק מי הגורם של הנזק. ואז החל ויכוח בין הסוחר למזכיר, מי יתקן את הנזק שנוצר. בעל הדירה תובע אותם לתקן משום הסעיף הזה שיש כתוב בהסכם השכירות הסטנדרטי שכתוב. יש הסכם סטנדרטי שבדרך כלל כתוב, שכתוב הסוחר מתחייב להשיב את הדירה כשם שקיבלה. כך כתוב. לפי הסעיף הזה, משמע שהם צריכים לתקן. נכון, קרה אונס חיצוני. קרה אונס שלא באשמת הסוחרים. אבל בכל זאת כתוב, יש סעיף כזה בהסכם. לכן יש מקום לומר שבעל הדירה צודק. מי שקורא, זה פשוט המילים, ככה מורה. לכן אפשר להגיד שהם ישלמו, הסוחרים ישלמו, למרות שזה אונס חיצוני, ניתן לומר, מזלם גרם. ככה אפשר להגיד, מזלה, זה סוחר גרם. כן, קורה בדיוק בזמן שלך, בסחיר בו שאתה נמצא שם, ויש קניין, זה קניין, סחירו, זה קניין ליומהו, יש סברה כזאת לומר, אז מה קרה? זה מזלך גרם, למה לא קרה לפני כן? למה לא קרה אחרי כן? אז יש צד למעלה מי הצד הזה לחייב אותם. מה הדין בשאלה הזאת? זה אנחנו משתדל לדון בשאלה הזאת, והוא הדין, כל נזקים אחרים שיקרו כתוצאה מאונס חיצוני שיקרם לדירה, נבוא לדון מי צריך תקן. זה הנושא שלנו פה. אז ראשית אנחנו כדאי שנבהיר, נבהר קודם כל על בי דין תורה. מה דרגת אחריות של סוחר כלפי הדירה? מה דרגת, יש לו אחריות מסוימת. האם יש לו דין של שמירה כלפי הדירה? זה הנושא שקודם כל ראשית כדאי נבהר את זה, ואחר כך נעבור לשאלה הפרטית שלנו. קיימת מחלוקת תנאים, מה אחריותו של סוחר ששכר, סחרו בהמה או מטלטלין, מה הדין שלו? איזה דרגה יש שכירות, יש לו דרגת, הוא אחראי. אבל איזה דרגה של אחריות יש לו כלפי החפץ? דוגמה, אחריות של גניבה, אחריות של אונס, אחריות של מה? אחריות של פשיעה? איזה אחריות יש לו? אז מחלוקת תנאים יש בין רבי מאיר לרבי יהודה, שם בגמרא, בא ממציא הפי עמוד שני, שם מחלוקת, וכמו מי נפסק, להלכה, פסקו הראשונים, כדעת רבי יהודה, שדינו של סוחר כשומר שכר, יש לו דין של שומר שכר, דהיינו, אם יגנב החפץ הסחור או הבהמה הסחורה, הוא חייב לשלם, כי אם פסק שולחן ערוך להלכה בסימן שין זין, סעיף א', אז יש דין שומר שכר. לפי זה, כמובן, אם יקרה אונס, אז הוא פטור, ככה יצא. אלא, שימו לב, שלנו להתבונן בנקודה הזאת, מה שאמרנו עכשיו, שימו לב, דיברנו על סחירות של חפץ או בהמה, בהמה, אז זה דיברנו, אז זה דנים שם מה הדין שלו, והגענו למסקנה שדינו כשומר שכר. אבל מה הדין בקרקעות? בקרקעות, האם הדין גם כן כך? אלא, בקרקעות, לא שבקרקעות אין את האחריות הזאת. דווקא במטלטלין, זה או בהמה או בעל חי, בזה כן שייך את האחריות הזאת של גמרנו בפני גניבה, בעבדה וכו'. אבל לגבי קרקע לא שייך. בזה אנחנו כתוב בגמרא שם, בגמרא במציע, נונבה, בעמוד ראשון, גם שבועות מבית, עמוד שני, שם כתוב שבדיני קרקעות אין דיני שמירה בכלל. אין שום משהו שמירה, כמו שאמרנו, זה לא כמו... וכן פסק השולחן ערוך, סימן שין א', מה שרוצה בתחילת סימן, שם הוא כותב את הדבר הזה, שאין דיני שמירה בקרקעות. אם כן, וגוף הדירה, מה זה דירה? דירה זה נשב בו קרקע, כי הוא מחובר לקרקע, דומה לקרקע. אז אין דיני שמירה. אז אם לסוחר, לסוחר שלנו, עכשיו בוא נעבור למקרה שלנו, לסוחר דירה, של הדירה, אין פה שום אחריות כלפי הדירה, גוף הדירה, אם כן הוא פטור משלם. מה אתה יודע, אין לי שום דיני שמירה על זה. גם אם יגנבו התריסים, אני לא חייב. יבוא גנב, יגנוב את התריסים, זאת אומרת שהדירה, הם הלכו, עזבו את הדירה, הלכו להתארח, ובאו, גנבו, גנבים, יחסו, לגנבו את התריסים. מה את רוצה ממני? אני לא שומר, אין לי דין שמירה, ואני פטור, ככה יצא לנו. קל וחומר, פה מקרה כמו שלנו זה אונס. זה לא גניבה, זה דומה לאונס, אני שני. פתאום קרה איזה משהו, פתאום גורם מסוים גרם לשבירה הזאת, לנזק הזה. אז שהם פטורים. לפי זה יצא לנו, מדין תורה יצא לנו שבעל הדירה הוא שצריך לתקן את הנזק. ככה יצא לנו. אלא, אז פה ראוי להוסיף עוד דבר. גם נאמר שהסוחר פטור, מכל מקום, אם ידוע מי הגורם שהזיק, הם כן מחויבים ללכת ולעשות איתו, ללכת אליו, לתבוע אותו לדין, לתבוע אותו לדברים, להגיד לנו, אני אשלם עבור הנזק. הם לא יכולים להגיד, אני פטור ואני יושב בשקט בצד. הם לא יכולים. כי יש להם אחריות מסוימת לפחות ללכת לתבוע מהמזיק, כאילו, אדוני, נא לשלם את הנזק שגרמת. כך מובא, מסענו בגמרא, בבא קמא, קופחת, עמוד שני שם כתוב, שהן שומר שכר והן שומר חינם, מחויב ללכת ולתבוע את המזיק, אדוני, להביא לנזק את הדמי הזיקין, לתרוח. זה לפחות יש לך אחריות מסוימת. כמו רבא, אתה מקיים פסק השולחן ערוך, בלכות שומרים, סימן רש צדי ד', סעיף ו', שהשומרים, גם אם הוא נאמר שהוא שומר פטור, אבל הוא צריך לתבוע את המזיק, להוציא ממנו את הממון, להשתדל לצבוע. וגם זה גם מובן, זה מובן. יש בזה היגיון מסוים. מדוע? כי אתה, הסוחר, נמצא שם, אתה יודע מי הזיק, מה הזיק, מה לדירה לא נמצא שם, מאיפה הוא יכול לבוא להגיד לו, אתה שברת, שברת, להגיד לו, מי אמר לך, אתה ראית? אז הוא נמצא, אתה נמצא, אתה ראית, אתה יודע, אתה יכול, יש לך רגליים, אתה יודע מי יכול להזיק. אז לפחות תיתן מינימום, תשקיע מינימום למען הבעל הדירה. נגיד, גם שאתה פטור. אז לכן, באמת, אם ידוע מי זה המזיק של הנזק הזה, דוגמה, אם זה יתברר שזה אחד השכנים, הוא שהזיק, או משהו, ללכת, אדוני, נא לשלם לי ואתה, לשלם בבקשה את הנזק, ולתקן מהסכום הזה, אם הוא יכול. אם לא ידוע מי, אז בזה הוא פטור. פטור, הסוחר פטור גם מלך לתבוע. לא יודע. אז בוא נדבר, נגיד, בוא נלך בהנחה, שמדובר שפה, שמדובר נזק כזה, קרה על ידי גורם חיצוני, שלא ידוע מי הוא ולא ניתן לתבוע אותו. אז בוא נלך לפי ההנחה הזאת. מה הדין? אז אם כן, אלא מה? בזמננו הם נוהגים, כמו שאמרתי לכם לאל, שנוהגים להוסיף בחוזה הסחירות, הסוחר מתחייב להשיב. זאת אומרת, הסעיף הזה פה שכתוב. הסעיף הזה פה שכתוב הוא פה זועק ופה גורם לנו בעיה שלפי פשטות המילים זה מחייב את הסוחר לשלם מכיסו את הנזק שנוצר. זה פשט המילים. פשטות המילים שדמי התיקון מוטלים על הסוחר. ככה יוצא מי שיסתכל, אלא אם כן נבוא לפרש. יש כאלה שרוצים לפרש את המילים? לא. כוונת המילים היא זה דווקא מי יגיע אונס מצד גורם חיצוני. בזה הוא פטור. אבל דווקא אונס שיגרם מקמת הסוחר, בזה הוא חייב. ככה רוצים לפרש את המילים. ככה זה. אז אלא מה? סתום, איך זה פה, זה איך, למה אומרים? כי זה עומדן דעת. לפי עומדן דעת, בדי שזה הכוונה. כאילו, לפי עומדן דעת. אבל פשוט המילים, בדי שזה לא מורה כך. מדוע? אם למשל תהיה, מדוע הסברה לומר ככה שבאמת שזה לפרש את המילים האלה שרק אונס שיגרם מחמת הסוחר, בזה הוא יתחייב. מדוע לומר? כי למשל תהיה רעידת אדמה, או מטוס יבוא ייכנס בדירה ויגרם נזק. האם באמת נבוא, זה קשה קצת להבין ולהפרש, שנחייב את הסוחר לשלם את הדבר הזה. אמר, אתה אל תגזים, עד כך אני, גם את זה אתה רוצה לשלם לך עבור הדירה, כזה אחריות קיבלתי? אז לכן קשה לפרש באמת שבכל מקרה, כל עונש שיקרה, חיצוני, לא משנה מה, בין עונס מצוי, בין עונס שלא מצוי, נחייב את הסוחר. הדעת לא תופסת את זה. קשה לקבל זה לדעת. מצאנו דומה, אז על פי עומדן דעת נראה שלא נחייב אותו על דברים, עונס מהסוג הזה שאמרנו. לא נחייב את הסוחר הכוונה. איפה מצאנו בין שהולכים בפי עומדן דעת? מצאנו פעמים רבות שהולכים לפי עומדן דעת ולא לפי פשט המילים. איך הוא מצאנו? כגון מצאנו באבן העזר, סימן צדי, סעיף יוטד, שם מדובר שאדם אחד בא, מביא לאשתו, מתנה, תכשיט, ואומר לה, גברתי, גברתי קרה, קחי זה, זה מתן בשבילך, תעשי בזה, ככל חפצך, מה שתרצי, תעשי בזה, הדבר הזה. היא שמעה את זה, הלכה נתנה את זה לשכנה, או לאחותה מתנה את התכשיט. לפי המילים, מותר לעולם, מותר לה, מותר לה. זה המילים מורות. אלא מה אומרים? לא, השולחן ערוך פסק שם שלא המתנה בטלה. כן, פסק השולחן ערוך על פי הראש. כתב, לא, המתנה בטלה, יש עומדן דעת גמורה, שזה לא כוונת כוונתו של הבעל הייתה. הבעל הבית, לא איזה הוא התכוון. הוא התכוון שתוכל להשאיל את זה, תוכל אם היא תתאלמן, תוכל לקבל את זה, דברים כאלה. אבל הוא לא התכוון שתתני מתנה, כי אני בדרך תכשיט. תהנאה. תהנאה גם שאני אהנה מזה. מה את נותן? יש לך לוקח את זה, נותן את זה. מה קורה פה? המתנה בשלה בטלה, לפי עומדן דעת. אתם רואים, עומדן דעת מבטל את המילים. אתה לא יכול תמיד ללכת לפי המילים. דוגמה נוספת יש לנו פה. שכיב מרע, שנתן כל נכסיו למישהו, או אפילו כתב, שהוא נותן את כל נכסיו לפלוני, ואפילו עשה קניין. ככה עשה, שכיב מרע. מה כתוב שם? מה עדים בזה? עכשיו פתאום הוא קם בעברי. מה עדים בזה? האם אותו שקיבל, שאמור לקבל את הדבר הזה, מה עדים? הוא זכה בזה לכאורה. מה הבעיה? יש לו שטר והכל שהוא קיבל את זה, מה עדים? אומרים, המטלה בטלה. כן, כתוב בגמרא, בבת רק, בעמוד שני, שמטלה בטלה. מדוע? שעומדן דעת, שוודאי מה שהוא נתן, כי הוא חשב, שהוא חשש, שהוא הולך למות. אבל לא מסתבר שאדם, אם הוא ידע שיחיה או סיכוי שיחיה, אני נותן מתנה, כל נכסה, הוא השאיר את עצמו ריק. אז אפילו שהסכינים והכל אומרים לו, לך עומדן דעת, הוא נתן, כיוון שהוא חשב שהוא הולך להיפטר מן העולם. לכן הוא נתן את זה. אבל היא אולי יודע שיקום ויחיה, ודאי שהדעת כן הוא נתן. כך גמרא, כך פסק השולחן ערוך סימן ריש נון, סעיף ב' בחושן משפט. עוד דוגמה נוספת, מצאנו גם כן שהולכים לפי עומדן דעת, ולא לפי פשט המילים. בלכות שותפים, מצאנו כהלכה, הלכה נחמדה, אדם מסוים, יש לו שטר, לאדם מסוים שטר, וגם לחברו יש שטר. שניים יש להם שטרות, יש לו שטר משל עצמו, שטר חוב על מישהו. אחד אמר לחברו, אתה יודע מה, קח את השטר שלי, ותעשה בזה בשטר, מה שאתה עושה בשלך, תעשה גם בשלי. מה שעשה השני, הלך את השטר של עצמו, הלך ומחל את זה, החליט למחול. וגם הוא מחל את זה של הראשון, גם את השאלה של השני של הראשון גם כן. הוא אומר לו, מה עשית? הוא אומר לו, מה אמרת לי? אמרת לי שתעשה בשלי, מה שאתה עושה בשלך, נכון ככה? אני מחל את זה שלי, גם שלך. התשובה לו אומר, לא, מה פתאום? מה אתה טיפש? מה אתה ילד קטן? מה אתה בגן נמצא? מה קרה לך? אתה רואה מה זאת אומרת, מה? לא לזה התכוונתי, מה אתה לא מבין שלא לזה התכוונתי? התכוונתי, אם אתה עושה עסקה פלונית, מניות, אתה קונה בזה, אני יודע, משהו בשטר הזה, עושה פעולות של משהו, תעשה גם בשלי. מה שאתה קונה, אני יודע מה, דברים כאלה, אתה עושה בזה עסק מסוים, תעשה גם בשלי, כאותו עסק כמו שלך. אבל לא מה חשבת שאני התכוונתי שתמחול? מה, איך עלה בדעתך דבר כזה? אז אומרים שלא הולכים לפי המילים. לא הולכים לתבלי המילים, יש הולכים לפי דעת. דוגמה נוספת יש לנו פה גם כן, דוגמה נוספת שגם כן הולכים לפי עומדן דעת, לא לפי פשט המילים. יש לנו מושג בהלכה שנקרא שטר דמברחת. יש מושג כזה בהלכה, כתובות עין ח', עמוד שני עין ת', שם מובא הדבר הזה שם, שטר דמברחת, מושג ידוע בהלכה, נזכר במקרים רבים, כדאי שנזכור עוד נתרענן בזיכרון שלנו גם אנחנו במושג הזה. אישה אחת שבאה להינשא, ואז משל, לפני שהיא נישאה, באה כתבה את כל נכסיה, יש לה נכסים, כתבה לנכסיה לפלונית, או לאחותה, או לא משנים, כל נכסיה נתנה לה את זה עם שטר. ככה, ומה שקרה שאחר כמה חצי שנה, משהו כזה, הבעל הזה, הבעל שלה, גירש אותה. ואז היא באה אומרת, שמע, תחזיר לי בבקשה את כל נכסים שנתתי לך. אותה אישה שקיבלה מראת שטר, סליחה, הנה, תראי כתוב, נתת לי את כל נכסיך, מה את רוצה עכשיו? יש לי שטר, יש לי ראייה, יש לי, מה את רוצה? מה עדים בזה? משמע מהגמרא שמה, שהמתנה בטלה, היא חייבת להחזיר לה את כל הנכסים. למרות שיש לה שטר ביד, וכתוב שזה נתנה לה מתנה. עומדן דעת היא שלא נתנה לה, אלא הייתה רק כוונה להבריח מבעלה. דהיינו, חשש שאם היא תכניס לבעלה את הנכסים האלה, בעלה ייקח את זה, הנכסים יאבד את זה, ויעשה לה צרות צורות. אז היא רצתה להבריח ממנו, נתנה את זה מתנה. על דעת זה, אם באמת תחיים בעלה חיים שלווים ותקינים והכל, באמת המתה קיימת, מה שהיא כתבה. אבל במידה, יש חשש שבעלה פתאום יחליט לגרש אותה. אז מה, היא תצא? בלי כלום. תצא אישה לרחוב, בלי כלום, תצטרך ללכת לבית התו שלי לאכול, תצטרך ללכת לחפש מגורים שם, מישהו נותן מגורים לאנשים ללא בית. מה זה מחשש סבתא? הולכים לפי עומדן דעת, שזה רק הייתה מתנה להברך מבעלה, זה לא מתנה. בצביצות רגילה, למרות שכתוב בשטר, בשטר לא כתוב, לא כתוב התנאי הזה. אף פיכן, עומדן דעת הולכים. זה דוגמה, כך פסק השולחן ערוך באבן העזר סימן צדי, גם כן את הדבר הזה. שטר הזה של ההלכה הזו, שמענו עכשיו, הרי לנו, אם כן, הולכים לפי עומדן דעת. ראינו, אני אביא לכם כמה ראיות שהולכים לפי עומדן דעת, ולא לפי, לא תמיד הולכים לפי פשט הכתוב. אם כן, מה יהיה? עכשיו שני אנשים עושים הסכם ביניהם, הסכם מסחרי ביניהם, או קנייני, מסחרי, לא משלמה. פתאום יבוא אחד יגיד, שמה, אני התכוונתי לזה, ודאי שהכוונה ככה, ודאי שהכוונה... אין הדבר סוף, איזה הסכם זה? איזה הסכם זה שכל אחד בא מפרש את הפירושים כמו שהוא רוצה? איזה הסכם זה? כל אחד יעשה הסכם ויגיד, אני התכוונתי כך וכך. כגון, דוגמה, כתוב בהסכם עושה ביניהם, הלכו ההסכם של אנשים שהוא יצבע לו את הדירה בלבן. הוא צבע לו בצבע צהוב. ואז הוא אומר, שמע, למה צבעת בצהוב כתוב בלבן? הוא אומר, שמע, אני כתוב לבן, זה להפוק צבע שחור. זה כתוב לבן. אבל זה הכוונה, מה חשב לבן? כי יש אנשים צהובים בשחור, הכוונה לא שחור. או דוגמה, אם אדם לבא מחברו, והתחייב לשלם בעוד 60 יום. ואז עבר 60 יום, אמרו, תנו, שלם את ההלוואה. אמרו, שמע, כתוב נכון, אני אשלם, כתוב 60 יום. וזה, אם יהיה לי, הכוונה, אבל אם כרגע אין לי, אז אם כן לא, אז אם כן זה לא תופס, הסעיף הזה לא תופס. כל אחד יבוא יגיד, כוונות, עשיתי כוונות, כוונות, כוונות. אם כן, אין הדבר סוף. לא נוכל להתקיים ככה בצורה כזאת. ולא רק זה, כתבו הראשון מפורש. כתבו הראשונים ממש בראש שלי של דקדק במילים שבשטר. אז דקדק, מה כתוב פה? בדיוק תקיים מה כתוב. מה אתה אומר לי שלא התכוונתי והתכוונתי? אין דבר כזה לכוונות. אין דבר כזה לא קראתי, או אין דבר כזה לא התכוונתי. מושגים אין, ככה פסקו, וזה גם הגיוני מאוד. אז אלא דקדק במילים. אז לפיכך בוא נראה, אם אנחנו מרשים דקדק במילים, מה עדים, בוא נתבונן במקרה נוסף. מקרה נוסף שעלול לקרות. דוגמה, בת סמינר, סמינר מפורסם, טוב, של יראת שמיים, ולקחה בחור, בא להתחתן עם בחור, ישיבה טובה, בחורה, גם הוא ירא שמיים והכל, וסיכמו ביניהם בדיבורים, שמדברים ביניהם, דיברו ביניהם, תשמעי, את מבינה שאני רוצה להמשיך ללמוד עוד, לאחר החתונה, ללמוד בכולל, וככה דיברו ביניהם, והמחורה, כן, אני דווקא שמחה מאוד, ודיברו ביניהם, ובסדר, אנחנו וחתנו. לאחר שבוע, שבועיים, לאחר החתונה, קמה הבחורה הזאת ומראה, מוציאה את הכתובה, אומרת לה, בעלי היקר, אני מבקש ממך שתצא לעבוד קצת, לך תעבוד, ותביא, אנחנו רוצים קצת להתפרנס, רוצים קצת פעם, סופי שבוע יש כל מיני טיולים, יש דברים כאלה, אני רוצה להיכנס, לבוא לאכול אוכל נורמלי, יש פעם בחודש במסעדות, פעם אוכל, מה אני מצטמצם קונה זה, כתוב בכתובה, אמרה לו, כתוב בכתובה, תראה מה כתוב בכתובה, תראה לו כתוב. אני אזון, הבעל מתחייב שם, אני אזון במפרנס. כתוב, מה אתה רוצה? אז בוא נקיים את מה שכתוב בכתובה, אני בבקשה ממך, תעזוב את הכולל ותצא לעבוד, כי כך כתוב בכתובה. דחורה היא טוענת טענה צודקת, טענה צודקת היא טוענת. כתוב בכתובה, מפורש, הוא התחייב. אז מה, דיברנו לפני כמה חודשים, שמתרצה שהוא ילמד, דיברנו, אבל אתה פשוט ההסכם האחרון הוא הקובע, הוא המחייב. דברצינו, דיברנו, אמרה, אני שמחה, אבל אני פשוט כתוב. בואו נלך לבין מה שכתוב במילים. מה הדין במקרה, אם יקרה דבר כזה? אני מקווה שלא יקרה דבר כזה ולא קרה. אבל מה הדין במקרה כזה? אם נאמר שהם דקדקים במילים, מה יקרה דבר כזה? זהו, אז פשוט תכף נדחם לפי התשובה בסוף, תכף נראה, נעבור לדבר הזה. אז יש לנו פה, יוצאנו פה, יש מקרים, מצאינו, ראינו, סתירה. פעמים באות אמרנו הולכים לפי עומדן דעת גמורה ולא לפי פשוט המילים. והנה, משתת שני אני טוען שהראשונים כותבים ויש מקום להגיד שהם דקדקים במילים. מה קורה במקרה כזה? נראה לחלק כך. נוכל לחלק, החילוק הוא פשוט. יש לחלק בין, כשאדם נותן מתנה, מניבות לבו, הכל הוא יוזם, הוא נותן מניבות לבו, בזה אתה אומר, שמע, בוא נסתכל, שהוא נתן את המתנה, איך הוא התכוון לתת את המתנה, הכל תלוי בו, הוא מה שדעת, כי הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, כשאדם רוצה מתנה, הוא יכול לעשות כל תנאי שהוא רוצה. אז אתה אומר, בוא נלך ויומדן, דעתו, מה הוא התכוון את המתנה שהוא נתן, בזה. אבל כאשר שני אנשים עושים הסכם מסחרי ביניהם, שתלוי גם בצד השני, כי השני נותן משהו תמורת זה, השני או נותן ממון תמורת הדבר, מה שאמור לקבל. אז אתה לא יכול להגיד, בוא נסתכל רק מדעתו של אחד מהם, ולשני לא, למה? תמורת זה שהוא נותן, הוא גם מקבל משהו. אז זה מחייב, זה מחייב. וזה, כאשר יש שתי צדדים בשני הצדדים פה בתמונה של הסכם מסחרי ביניהם, אז בזה אתה מדקדק במילים, מה זה התחייב, מה זה התחייב, כי הוא נותן לו תמורת זה. דקדק במילים, אז זה נאמר, תדקדק במילים. אבל כאשר אתה פה, כאשר פה הנדב רק נותן מדיבות ליבו, בזה אתה אומר, שמה, בוא נלך לאתר עומדן דעתו של הנותן. בזה אתה אומר, זה החילוק בין שני המקרים, לא קשה מזה לזה. עכשיו פה אם כן, במקרה, בוא נשוב למקרה שלנו. במקרה שלנו כתוב בהסכם, בהסכם הסחירות, כתוב בהסכם הסטנדרטי, כתוב שהסוחר מתחייב להשאיר את הדירה כמות שהיא, כמו שהוא קיבל אותה. וקרה פה נזק חיצוני. פשוט המילים, זה הסכם בין שני אנשים. ההסכם הוא מחייב, לפי הפשוט המילים, הסוחר צריך לתקן את זה, נכון? אלא מה? בוא נסתכל. בוא נתבונה היטב היטב, בוא נראה במציאות שלנו פה. היות ואנחנו מבינים שקשה לתפוס את הדברים האלה, את הפסוק, את המשפט הזה, כפשוטו לגמרי. אם למשל יקרה דבר, תקלה, בדירה פתאום מהדוד, פתאום במזגן, את צינור המים יהיה, פתאום זה. האם יעלה הדעתם לבוא לסוחר תתקן, כי כתוב בסעיף בדבר הזה? ודאי שלא. יש דברים, ודאי אתה מבין שאי אפשר לפי המילים האלה לחייב את הסוחר. יש דברים שוודאי שאי אפשר לומר כך. אז אם כבר אתה רואה שאתה כבר לא תופס לגמרי את המילים כפשוטם, אלא בא אתה אומר לא. ודאי שזה לא הייתה קווה פה, כוונה לדבר הזה, אז אם כן פה, בוא נתחיל כבר, יש מקום כבר להתחיל, כבר לשנות, לפרש אותו גם כלא כפשוטו. כיוון שכבר מצאת בדבר מסוים שאתה לא הולך לפרש כפשוטו, אם כן, תלך בעוד דברים שיש אומדן דעת של זו הייתה כוונה. כן, כגון המקרה שלנו. שיקרה אונס חיצוני פתאום, שוודאי שלא יכול לסוחר, ודאי שנאמר שגם פה אפשר להגיד שזה הכוונה. יש מקום לומר כבר כך. שנזק ירם בחינה חיצוני, שזה לא יכול לסוחר. ומה שכתוב שם, שהסוחר מתחייב להשיב, זה כוונה, הוא מצד עצמו, כלפי עצמו, שלא יגרום אונס, זה כל נזק שהוא יגרום בין באונס, אפילו אונס, שמגורים הוא חייב לתקן. אז זה הכוונת הדברים. ואין לתפוס לגמרי פשוטם, כך יש מקום לומר. כך שמקום לומר. כן, אז אם כן, בוא נאמר ככה, אז אם כן, מה? אבל אמרנו עכשיו, אמרנו מצד אחד, אומרים דקדק במילים, שיש בהסכמים, אנחנו אומרים, אלא מה? כך נראה לפרש, את החילוק כזה. כאשר אנשים עוסקים הסכמים, דברים כלליים, הסכמים שתלויים, שנוהגים את כלל הציבור, כולם נוהגים להוסיף את הסעיף הזה, לא הסכם פרטי שאני הוספתי איתו עכשיו. שאדם עושה הסכם פרטי עם אדם והוא קובע את כל הכללים, בזה אני מתדקדק בכל המילים. כי זה ההסכם שעשינו בינינו, אבל כאשר דברים, הסכמים כאלה שהם כלליים, נוהגים בכל המדינה, הרבה אנשים נוהגים לעשות את זה, אז בזה אתה לא תפוס רק את המילים, פשט המילים, אלא אתה אומר, שמה, מה מנהג העולם בזה? איך אנשים מבינים את זה? איך אנשים נוהגים? ואז ככה אני אפרש את הדברים. בדברים כלליים, בזה אני לא הולך לפי פשט המילים, אלא לפי כמו שהעולם נוהג, כך אני רוצה לומר, ולפי זה לחייב את הבעל הדירה לתקן את התקלה. כן, ככה ניתן לפרש שאם מנהג העולם בדבר כזה מסוים, אז אני אגיד כנראה שהמילים האלה שנאמרו על פי מנהג העולם, על דעת כן, הם ירדו, נחתו להסכם הזה ביניהם. וכך יש לפרש, אם זה ככה מנהג המדינה. שאלתי באמת, שאלתי משפטן אחד, פגשתי, ושאלתי לו, תגיד לי, מה מנהג המדינה בזה? אתה ברור לך, ידוע, יש כלל ידוע בנושא כזה? על מי זה חל? מוטל דבר כזה? הוא אמר, כן, פשוט שזה חל על המזכיר, על בעל הדירה. כך נוהגים, וכך הכוונה, וכך אפשר לפרש משמעות הדברים. כך אדם, עורך דין שמתעסק במשפטים, עורך דין ותיק, כך הוא אומר, כן, גם מנהג העולם ככה. אז אם כן אתה אומר שהנה פה, מנהג העולם, אתה אומר, מסתבר שכל סוחר באלמה, הוא הולך לפי מנהג העולם. ככה, אני כתבתי, נכון כתבתי, אבל כתבתי כמו שכולם נוהגים, כמו שכולם מפרשים את הדבר הזה, הדן, כן ירדנו לסחירות. אם כן, באמת, בהחלט זה, אם כן, מה הדין מקרה כזה שקרה, מקום מסוים קרה, כאשר נגנבו בלוני הגז. שם עבדו עובדים זרים במקום, שם בנו, עשו כביש שם, סללו כביש, אנשים עובדים זרים, לא יהודיים, ושם נעלמו בלוני גז, נעלמו דברים, לא משנה, מי צריך לשלם את בלוני הגז? האם הסוחר או המזכיר? מה שאמרנו עכשיו, למדנו לאל, שזה אונס חיצוני נקרא, אונס חיצוני כזה, ודאי שלא נוכל לחייב את הסוחר לשלם, אלא בעל הדירה הוא ישלם את בלוני הגז. נכון, למרות שכתוב ואני מתחייב להשיב את הדירה, אז א', זה לא דירה, אבל בלוני הגז, אפשר להגיד, זה לא מחובר לגמרי לדירה. אבל גם אם אמר שזה לא מחובר לדירה, או כן מחובר לדירה, זה פשוט, זה אונס חיצוני. אונס חיצוני, הסוחר לא צריך לשלם, אלא בעל הדירה, הוא צריך לשלם, הוא יקנה בלוני גז חדשים. כן, הוא יישאר בהפסד של הגניבה. אם כן, שוב, בוא נחזור על משהו קטן. שוב לגבי, שוב, מה הדין עם דיברנו, שמענו מה עם הכתובה הזאת, האישה שיוצאת את הכתובה ואומרת לבעלה, אחרי שבוע אחרי נישואין, בוא תצא לעבוד, לאחר שקודם מכנים סיכמו שהם יושב וילמד. ככה סיכמו. והיא אחרי שבוע אחרי החתונה, באה מוציאה את הכתובה, תראה מה כתוב. אז זהו, שוב, התירוץ הוא שאנחנו, נכון כתוב שהוא יצא ולעבוד, אבל להיות מקובל מאוד בהרבה מקומות שכתוב, למרות שכתוב, אבל כל האברכים, כתוב להם בכתובה את הדבר הזה. כאילו, הם, פשוט מנהג העולם הוא, במקומות הדתיים כמובן, שזה המקובל. כמובן, אנחנו עושים נוסח כתובה סטנדרטי, אנחנו עושים. זה לא כתובה שאני כתבתי את הנוסח שלה. זה כתובה סטנדרטית מאז אבות אבותינו, עד היום, לכן אנחנו לא משנים אותה. אנחנו כותבים, אבל את מבינה שהכוונה היא, כוונה ועדיין, כמו שסיכנו מראש, שאני אשב ללמד לאחר החתונה. נכון? אז את מבינה שמה שכתבנו, כתוב, זה נוסח סטנדרטי. ומנהג העולם עם סיק מסכמים שהבעל יישב ילמד, צריך לקיים את הדבר הזה. אז לא, ולא תוכלי להפנף לי במשפט הזה. כי האדם, הלכנו, התחתנו, אנחנו הולכים לפי, מפרשים את הדבר הזה לפי מנהג העולם. תראי כמה אברכים יושבים ולומדים בשכונות שלנו, בחברות שלך, כולם כמעט נשות אברכים. אז מה את רוצה? הדעת כן, הנחתנו. אז אל תנפנפי לי במילים האלה. אלא דברים שמנהג העולם כתוב נוסח סטנדרטי, בזה אומרים, בוא נראה מה, הדעת כן התחתנו. הרי סיכרנו מראש, אני חושב ללמד. בזה לא תוכל האישה לנפנף בכתובה הזאת. אז גם אם נאמר, יש מי שאומר, אם שאל אותי, הרי יש מנדה אמר שאומרים שכתובה חיובי כתובה זה דאורייתא. איך ייתכן שחיוב כתובה דאורייתא, כתובה מטה יבוא, שיגיד לי, שמה, סיכמנו על דבר שהוא שטר שמחייב דאורייתא, איך אתה יכול להגיד דבר כזה? כך הוא שאל, אחד החברים. אז נראה פשוט, ומה שהסברנו, שפשוט שהולכים עם מנהג העולם לפרש את המשפט הזה, כל הרבה אברכים שמתחתנים לפי המשפט הזה, לפי המשפט הזה כתוב שהוא יזום ויפרנס, לפי מה שכתוב בכתובה. אז אם כן, אנחנו שיש, אז אנחנו מפרשים. זה לא דבר הסכם פרטי שעשיתי איתך. זה דברים הרבה נוהגים ככה. הדעת כן, אנחנו עשינו את הכתובה הזאת. הדעת כן, שאני אשב ללמד. ונפרש, שאני קצת יעזור, אבל אני אלך לפי מה שזה, כמו שסיכנו. סיכנו מראש, זה לא יהיה, כן? מאיפה מצאנו את הדבר הזה? כאילו, מישהו יבוא, ישאל אותי, יקשה עליי, מי אמר? מה פתאום? שיש לך דבר חיוב דאורייתא, אתה בא להגיד לי שאני אשנה את זה לפי מנהג? כן, אני אגיד לכם בדבר כזה. איפה מצאנו את הדבר הזה? מצאנו כמה מקומות. דוגמה, באבן העזר, סימן פי א', סעיף ב'. שם כתוב שהרי האישה מלפה מכניסה נכסי מלוג לבעל, נכסי מלוג זה שייכים לה, ונכסי צום ברזל מכניסה, ו... כאשר אם היא מתגרשת, דוגמה, או מתלמנת, אז זה דברים זה יוצא איתה, היא מקבלת את החזרה. כי זה לא מתנה לצמיתות נתנו לו, אלא רק נתנו לו דבר כזה, רק בתור שהוא ישתמש בזה, ייהנה מהפירות של זה ולבד. מה הדין אם אדם מגרש את אשתו, לדוגמה? אז פשוט היא יוצאת מזה, היא מקבלת את החזרה. גם בגדים מסוימים, אם היא הכניסה בגדים מסוימים כנכסי מילוג, אז אם היא התגרשה או גרש אותה, היא יוצאת עם זה חזרה, לא קבל זה. הכתב, בשולחן ערוך יש דברים מסוימים, בגדים מסוימים, הדברים מסוימים שהבא נהגו, שהאישה לא מקבלת את זה בחזרה. יש דברים כאלה שהם לא כל כך חשובים, העולם נוהג למחול. ככה, כותב שולחן ערוך, כיוון שהעולם נוהג למחול הדברים כאלה, אז למרות שמעיקר הדין זה שייך לה, כי זה נכסה מלוג, אבל כיוון שהעולם נוהג ככה למחול ולוותר ולהשאיר את זה אצל הבעל, אז אתה אומר, סתם אותה אישה פעלה גם לפי מנהג העולם, אתה אומר, למרות שהדין בשלו מראה, בעיקר הבטחת את הגמרא, תראה לו שייך לי, אבל נחתנו לפי מנהג, עשינו לפי מנהג עולם, למרות ולא לפי הדין. אז אתה רואה שמנהג לפעמים משנה את הדין, אפילו שהדין ככה, אבל אתה אומר, נחתו מראש על פי המנהג, ושהוא הקובע למעשה. יותר מאשר היא תפתח לו את הגמרא בסימן זה וזה, בעמוד זה וזה. כן, אז הנה, זה ראיה. ראיה פעמים שמנהג, אם נוהגו, ירדו לפי זה, ונוהגים ככה העולם, נוהגים בזה, הרבה נוהגים בזה, וסיכמנו שנפעל לפי המנהג, הם דיברו מפירוש שהבעל יישב וילמד אחרי זה, והרבה נוהגים ככה. מה, את לא מבינה שזה כבר מחייב אותנו? ולא תוכלי לנפנף לי במילים שם שכתובים בכתובה, תבוס דקדקי במילים? זהו, אם כן, זה באמת ראיה. אם כן, מה למדנו היום? למדנו היום כמה דברים, כמה נושאים מסוימים מעניינים. למדנו שסוחר פטור על מקרה אונס חיצוני לדירה. אונס שיגרם מגורם חיצוני, הסוחר פטור, בעל הדירה חייב לתקן. עוד למדנו שלמרות שהסוחר פטור, אבל מחויב הוא לצאת ולדון עם הגורם שהזיק לדירה. צריך לקום ולהגיד לו, אדוני, למה זה? תביא בבקשה את הכסף. שלם. אמרנו הדבר הזה. עוד אמרנו שסתם הסכם כלל, פרטי שהדישים עושים ביניהם, יש דק במילים ולא יוכלו להגיד אני התכוונתי או לא התכוונתי. בהסכמים פרטיים. כך למדנו עד היום. השם מברך את כולכם, בעזרת השם שתזכו לכל הברכות שבתורה, תזכו לכל טוב, נזכה במהרה למשיח צדקנו. אמן, כן יהי רצון. תודה רבה לכולכם.